שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על נושא חלומי. אנחנו רוצים להבין את מקור החלומות. סביב הסיפור הזה של חלומות נקשרו המון המון מיתוסים ואגדות לאורך ההיסטוריה, והרב לייטמן אדם ריאלי מפוקח שמבין את המערכת הזאת שבתוכה אנחנו חיים. נרצה להבין ממנו מה נכון, מה פחות נכון. חלומות. הרב לייטמן, איתנו ניצה, בואי תפתחי בבקשת הדיון.
אז נושא החלומות באמת העסיק את האנושות עוד משחר ההיסטוריה. אנחנו רואים שעוד המצרים הקדומים ויוון העתיקה, ובאמת התעסקו עם זה, ואפילו הספר הראשון בנושא חלומות נכתב עוד בזמנו. מאז כמובן זה עבר תהליכי התפתחות והפסיכולוגים, והרבה מאוד חוקרים שעוסקים בנושא הזה, באמת פיתחו את העניין, ויש הרבה מאוד גישות. ולמרות שיש הרבה מאוד גישות שאני ככה תכף יאמר אותם בכמה מילים, עדיין יש יותר רב הנסתר על הגלוי, זאת אומרת, התחום הזה עדיין לא ברור. ללא ספק הוא מעסיק את כולנו, כי מן הסתם אנחנו כולנו מבלים כשליש מהחיים במצב של שינה וחולמים מדי לילה, גם אם אנחנו לא זוכרים את החלומות, עדיין אנחנו חולמים מדי לילה. אז באמת התפיסות הכלליות ככה, יש איזושהי הסכמה היום, בקרוב כל מי שעוסק בתחום הזה, שאכן רוב החלומות שלנו הם חלומות שהמטרה שלהם זה איזשהו תהליך טכני שהמוח מארגן את כל הנתונים שהוא אסף, את המידע, את החוויות, את הזיכרונות שהוא ספג בצורה, בזמן הערנות, בזמן שהיינו בהכרה, ובמהלך הלילה באמת זה עובר איזשהו תהליך של עיבוד נתונים, ככה כמו טיוק. זה מכניס לאיזה כן, יחסון, מכניס למגירות, מסדר את החומרים יפה, וזה ברור ומוסכם היום על כולם. החלק היותר מעניין של החלומות, זה דווקא החלק שבהם עדיין החוקרים טוענים שלמרות שרוב החלומות הם מהסוג הזה, עדיין ישנם חלומות שיש להם איזשהו אופי אחר, שאולי יש שם איזשהו מסר מסוים שמתקבל, אולי הם חלומות נבואיים, אולי איזשהו תהליך התפתחותי, כל מיני סוגים של חלומות מן הסוג הזה, שדווקא עליהם נרצה למקד היום את השיחה שלנו, ואולי נתחיל בשאלה הראשונה על המקור של החלומות, מאיכן בכלל מגיע לתוך המוח האנושי, איזשהו סוג של תהליך כזה שקוראים לו חלום.
אנחנו רואים שגם התורה מספרת לנו על החלומות.
נכון.
כן? חלום של יעקב, חלום פרעה, עוד לפני זה שר הטבחים ושר המשקים. הרבה חלומות יש לנו במקרא. וזה דבר שהוא טבעי לכולם. אנחנו לפעמים מתייחסים לחלומות בצורה רצינית, לפעמים, כמו שאומרים, זה אתה חולם, תפסיק לחלום.
כן.
זהו, שזה כאילו לא ריאלי. באמת, חוכמת הקבלה התייחסה לחלומות, כמו שאת אמרת, שזה סך הכל האחסון של כל הדברים שעברנו במשך היום, ומה שעברנו בסופו של דבר באיזושהי צורה, זה אנחנו מרגישים בלילה. למה? כי אותם הנתונים, מין פלואידים כאלה שהם מתרחשים בנו, אבל כבר ללא קשר ריאלי עם החומר, הם מקבלים כל מיני צורות כאלה מיוחדות, ופתאום אנחנו רואים בצורות מאוד משונות, בני אדם, חיות, כל מיני דברים שפתאום קורים, זה בגלל ש... ההבדל בין החלום לבין הריאליות הוא בזה שבחלום אין לנו יסוד חומרי. ולכן מה שמתרחש זה מתרחש כאילו באוויר. אין קשר עם הרצונות שלנו הברורים. חוץ מזה בחלום יש לנו בעיות שכל אותם רצונות שרוצים לממש ולא מסוגלים אולי, פחדים שאנחנו נמצאים בהם ולא כל כך יכולים להתפטר מהם, וזה אולי פנטזיות שלנו למיניהם. אז בקצור, התפעלויות, התרגשויות חיוביות ושליליות, מה שנמצא בנו, וגם כן אולי כאלו שאנחנו לא רוצים אפילו להרגיש אותם,
כן.
לא מודעים אליהם אולי, אז בזמן שאנחנו לא נמצאים בשליטה ישירה על הגוף, וגם כן במצב שאין לנו התפעלות מהסביבה, אלה נמצאים בחלום, מנותקים מהסביבה הריאלית, אז כל ההשפעות האלה, הפרעות למיניהם, הן מתעוררות בנו, ואז אנחנו צופים בהם. זאת אומרת, באמת החלומות יכולים לספר לנו על האדם, מה קורה לו.
אנשים, על מצבו הפנימי של
מצבו האדם. הפנימי, כן. רצונות, מחשבות, תוכניות למיניהם, ממה הוא מפחד, מה קורה לו, מי מפריע לו, מה מפריע. זאת אומרת, אנחנו רואים שבזמן ההיפנוזה, שאנחנו מכניסים את האדם לשינה, אנחנו יכולים אז להתחיל לחקור אותו, ולוצאים ממנו הרבה דברים. זאת אומרת שאדם מאבד את השליטה על עצמו, ואז אנחנו כן מסוגלים לחקור אותו בצורה שהוא פתוח כביכול. אנשים שמגלים עתידות, הם נכנסים לאיזה טרנס מיוחד כזה, כמו חלום, ואז הם כן מגלים דברים שעתידים לקרוא. עתידים לקרוא. כי מה שאנחנו לא רואים בתוך חלום, זה אדם יכול לראות.
אז זה בדיוק הנקודה ככה. בוא ננסה רגע לארגן את מה שאמרת ולהתמקד בזה.
כן.
יש ככה, יש את החלקים שמגיעים מהחלק העמוד ההכרתי, שזה מה שאמרנו, ארגון
של חומרים. ממה
שהיה. ממה שכן היה. יש את החלק שנמצא בחלק הלא מודע שלנו, שהוא צף כל מיני פחדים, כמו שאמרת, דחפים, רצונות.
כן.
זה עולה וצף, ופתאום מגיע לאיזשהו.
כן.
ויש את המצב השלישי, שהוא כבר להתחבר לאיזשהו מקור מידע אחר, שהוא כבר לא נמצא, גם לא בתת מודע שלנו, כן? וממנו כבר לדלות מידע, נניח, עתידי, כמו כמו שהסברת.
כן, כי כל אחד מאיתנו, יש לו מראש כל התוכנית שלו עד סוף החיים האלו, אם לא יותר. ולכן, אדם, אם הוא בעל יכולת הזאת המיוחדת, לגלות את העתיד שלו, הוא מסוגל את זה לעשות. אנחנו ראינו כאלה בהיסטוריה כמה אנשים שהם היו כן מסוגלים לזה. האמת שהאנשים היו משתמשים בהם בכאלו מיוחדים, בדרך כלל היו הורגים אותם.
בסוף היו הורגים.
כן, כי
לא כל כך אהבו לשמוע
את זה. לא כל כך אהבו, וזה נכון, מפני שלא מן הסתם, מהטבע, כך זה נסתר. שיותר טוב האדם שהוא לא יודע, אלא שהוא משתדל לבנות לעצמו העתיד שלו, שהוא חושב שהוא בונה את העתיד. תתארי לעצמך, אם אנחנו, חיות נגיד, הן לא מתכננות שום דבר.
נכון.
חוץ מבצורה אינסטינקטיבית, שהן אוגרות אוכל, מזון שם לתקופות חורף או איכשהו. אבל בעצם זה לא בצורה מודעית, זה אינסטינקטיבית. מה שאם כן אדם, אם היה יודע עתיד, זה היה מביא אותו למצב שהוא היה, אני חושב, מיד שם קץ לחייו. כי אז לא היה שום משמעות לחיים. ולכן, טוב או לא טוב, ולכן הטבע סגרה מאיתנו את הראיית העתיד. וחוץ מזה שבהחלט, כאן על ידי חומת הקבלה, יש לנו אפשרות ודאי שכל פעם לשפר את העתיד, ולהיות מעל העתיד המתוכנן שלנו, המתוכנן מראש, בתנאי שאנחנו עולים לאותה רמה, איפה שהעתיד הזה היה מתוכנן, ואנחנו מסוגלים להיכנס לאותו המחשב, לאותה הדירקטוריה, זה אותו חלק, איפה שאנחנו יכולים לתכנן את החיים שלנו מחדש. ולתכנת אותם, המצבים, שלבים שאנחנו נעבור, ואף לשנות את המצבים שאנחנו עוברים, חוץ ממצב הסופי. מצב הסופי הוא באמת כולו, שייך למדרגה עוד יותר עליונה, שלשם אנחנו לא מגיעים, ואנחנו צריכים, לפי חומת הקבלה, אנחנו לומדים עד כמה שזה המצב הטוב, השלם, ואם אנחנו רוצים להתקדם עליו בדרך הטובה, אז אנחנו צריכים כבר ללמוד אותו, וממנו, מלימוד שלו, לדעת איך אנחנו נממש לאט לאט את אותו העתיד, בכל השלבי ההתפתחות שלנו. זאת אומרת, מעכשיו והלאה, בוא אני נגזור מהעתיד ההוא הטוב חלקים שלו, ונממש אותם כבר עכשיו בחיים. זה בעצם הנושא של חוכמת הקבלה. זה שהיא מלמדת אותנו איך לממש זאת.
אני אבל באמת רוצה עוד להישאר, עוד לפני באמת שאנחנו...
אני מבין, כן.
השלב הזה שהוא ביניים, עוד לפני שאנחנו מגיעים באמת לחוכמת הקבלה.
אז כמו שאנחנו דיברנו, שסך הכל החלומות הם, בדרך כלל, הם חלומות על העבר, מה שעברנו, או חלומות על חלק הנסתר, זאת אומרת, הרצונות והמטרות שלנו, שאנחנו לא כל כך מודעים עליהם.
הרצונות החבויים, הפנימיים.
כן, כן, כן. ולפעמים זה נפתח לנו משהו לעתיד.
לפעמים יש איזשהו, ככה, מדי פעם, איזשהו...
כן, אני זוכר שלפני איזה מבחן, הייתי חולם, וחלמתי בדיוק אותה הסצנה שהייתה
במבחן עצמו.
במבחן עצמו, כן. היו כמה כאלה... זה לא בעיה, עכשיו אני לא, כן. לא רוצה את החלומות האלה, אין לי בהם שום עניין, אבל אז הייתי יכול די, לא בצורה שיטתית, אבל הייתי יכול להזמין כאלה דברים מעתיד, ולפעמים זה היה מוצלח.
לפעמים זה היה עוזר.
כן, לא, ש... לא עוזר, זה לא עוזר. כשזה בא, אתה לא יכול להשתמש בהם. Okay. אתה לא יכול לספר לאף אחד.
למה?
אין כוח לספר. זה ככה, זה סגור.
אין מה כוח, זאת אומרת?
אין כוח זה. לספר. אני ידעתי שמה שיהיה,
okay.
ובאיזה צורה, ועם כמה אנשים שבדרך, עם כל הסיטואציה הזאת, okay. כמו תיאטרון,
okay.
כן? ואני לא סיפרתי לאף אחד. וזה עבר, ובדיוק זה התקיים. וזהו.
כשאתה אומר אין כוח לספר, זה לא הכוח, זה משהו אחר.
לא, זה לא נפתח מבפנים. אני לא, אני לא, אני בזה הרגשתי שאין לי שום דחף להגיד עליהם כולם. זהו. אין לי שום דחף. נו, יש עוד, כן, כאלה מקרים, אבל אני לא חושב שאנושות היא מחפשת היא מחפשת איך לחלום ואיזה פתרון יש לחלום. זאת אומרת, אני רוצה לחלום על משהו מסוים. צריכים להבדיל את זה, כן? ואני רוצה לדעת הפתרון, זאת אומרת, יש שני דברים.
נכון.
לתכנן את החלום ולפתור את החלום שכבר היה. קבלה לא מתעסקת בזה בכלל, כי זה שייך לחיים הגשמיים של האדם, כי גוף שלנו הוא כבהמה. אם אנחנו נחקור איזה חיות, אנחנו נראה שאצלם גם כן אותו דבר קורה. לילדים הקטנים הם חולמים בלי סוף. ואני חושב ש זה עוזר לאדם להתפתח.
באיזה דרך באמת החלום עוזר להתפתח?
כי זה, אנחנו מהחיים שלנו נמצאים במצבים מאוד מאוד שטחים, מאוד כאלו ברורים, קבועים, לא, שאין בהם משהו. יום חוזר.
יום רודף יום.
כן, וככה אין לנו שום דבר בזה, אלא כדי לקדם את בני אדם לתפקידם האמיתי, הנעלה, העתידי, אני חושב שהחלומות שאנחנו חולמים, הם שמפתחים את הרגש ושכל שלנו, ומכינים אותנו לעתיד.
לשלב הבא.
שנוכל, כן, שנוכל להתמודד עם המצבים שבאמת כעלייה רוחנית נקראים. כן. וללא זה החיים שלנו הם כמו אצל חיות. אדם קם, הולך לעבודה, חוזר, ארוחת בוקר, טלוויזיה הזאת, המתמתמת או משהו, ואין כלום חוץ מזה. אלה חלומות, אפשר להגיד כך, שבהם אנשים מתקשרים לאיזשהו מחשבה וכוח ורצון משותף בדרגה שלהם, בדרגה גשמית. אבל זה מה שדווקא שמפתח אותם.
אז בואו באמת נתמקד, לכן, זה מעניין,
לכן,
באמת לכן מה תפקיד
החלומים. לכן אנחנו רואים שהגופים הקטנים, הפרימיטיביים, הם לא נמצאים בחלום. הם יכולים לחיות גם ביום וגם בלילה וגם סביב השעון. יש להם תקופות שקשורות לעונות השנה, אבל כמה שהגוף הוא יותר משובח, בוא נגיד, יותר מורכב אצל חיות, אז הם כבר נמצאים בחלומות כמונו. ולא מן הסתם אדם לא יכול לחיות בלי חלום. אפילו ש לא בלי חלום, בלי שינה אפילו. כן? כי זה הוא מיד
משפיע על הצד הנפשי.
מוח מיד מתחיל להשתגע. כן. הוא לא מסוגל להחזיק את עצמו ללא שינה.
למה?
כאן השאלה, למה? כי אין אפשרות אחרת לנו להחליף מצב למצב, אלה שיהיה ביניהם חלום. כמו שאנחנו לומדים מחומת הקבלה, יש עניין של מצב עצמו שזה נקרא גר, שאדם ער ופועל אקטיבי, מקבל ונותן, נמצא בעברת המידע רגשית ושכלית עם הסביבה, והוא חייב להחליף את המצבים האלו עם תקופת חלום.
לא בדיוק.
תקופת השינה.
לא בדיוק, אני אומר שאדם, אתה אומר בשונה מהתחלת מיצורים פרימיטיביים, יצורים מאוד פרימיטיביים, ואחר כך היצורים הולכים ומתפתחים, ועל החיים מפותחים, והיה הכי מפותח, נגיד קוף, ואז אדם. אז אמרת שבסוף הסקאלה הזאת האדם, ברור שאדם לא יכול להיות בלי לחלום, אפילו בלי לישון. למה היצור הזה, המפותח, הוא לא יכול להיות בלי לישון, בלי לחלום?
אני
למה כאילו הכיבוי מנוע הוא הכרחי
לתפקוד תקין? זה לא כיבוי בכלל.
אז תסביר.
זה תפקוד ברמה אחרת. בחומת הקבלה זה נקרא גר המדרגה, זה מצב הערני, ווק המדרגה, הסתכלות האור החוכמה, והוא נשאר במצב של וק.
לא הבנתי, למה אדם
זה חלק מהמצב הגדול שאדם נמצא זה אי אפשר להגיד שהוא בהמה או אדם, ונמצא בשינה, ומרגיש או לא מרגיש חלומות, זה לא חשוב. העיקר שהם עוברים דרכו.
אז זאת אומרת, אתה
מתייעץ... והוא קם מוכן ליום החדש. זה לא בגלל שהוא ישן, זה בגלל שהוא הכין את עצמו, או טבע הכין בו בזמן השינה, הכין לו כל הכלים שלו לתפקיד החדש.
זאת אומרת, אם באמת מסתכלים, זה ברמה הפיזיולוגית, מה שקורה באמת...
זה שמונה שעות, אנחנו, 10 שעות אנשים יושנים, מי שיושן פחות מ6-7 שעות, זה כבר לא טוב, הוא כבר מרגיש...
משפיע על התפקוד.
כן, עד, עד, עד נפשית, הפרעה נפשית.
אז באמת נכון, מה שהסברת זה שזה, באמת אין פה עניין של דומה מנוע, כי זה פשוט פולסים כאלה חשמליים, שפעם הם יותר מהירים ופעם הם יותר איטיים.
והכל זה בדרגה הגשמית. זאת אומרת, הכל זה בתוך האגו שלנו, אין לזה שום רוחניות.
החלום במצב חלימה, גם אנחנו במצב של שליטה של אגו?
אלה מה? מה הגוף שלנו ומה כל המערכות? ודאי. רק האגו שלנו עובד, הוא מנוהל על ידי הכוח הכללי. של המציאות. אבל ודאי שאנחנו בזה לא, באיזה רוחניות אנחנו נמצאים. אנחנו פתאום בתוך חלום מתחילים לקבל תכונת ההשפעה ואהבת הזולת. אם לא, אז אנחנו נמצאים בגשמיות. פשוט מאוד. ההבדל בין גשמיות ורוחניות, או שזה על מנת לקבל, או שזה על מנת להשפיע.
אז בוא נתמקד רגע, באמת איך הטבע מפתח אותנו דווקא באמצעות השינויים האלה שאנחנו עוברים, ממצב של ערנות למצב של שינה, למצב של חלימה. הטבע, הבנתי שהוא מפתח אותנו באמצעות התהליך הזה שהוא מעביר אותנו.
כן.
איך הוא עושה את זה? כאילו, איך המעברים האלה במצב של הכרה, למצב של חוסר הכרה, שינה, חלימה, איך כל המצבים האלה הם בעצם איזשהו, יש לזה תפקיד לפתח אותנו? באיזה אופן הם מכינים אותנו כדי להתפתח, כמו שאמרת קודם, להביא אותנו לדרגת ההתפתחות הבאה?
שוב, זה רק מחומת הקבלה, אני אמצא מילים, אני לא יודע איך. יש לנו מצב ערני, שזה יום.
כן.
ובמצב שזה חלום, אנחנו יוצאים ממצב הקודם, ויכולים להתקשר למצב הבא. כי וק של המדרגה, מצב קטן שלה, הוא מקום שבו אני יכול להיות מקושר למצב העירני הקודם, למצב העירני הבא. זה דומה לאיך שבאוטו אני מעביר הילוך מראשון לשני, לשלישי, אבל בין כל הילוך והילוך צריך להיות ניטרלי.
נכון.
הניטרלי זה החלום. ואז אני יורד לניטרלי, ומניטרלי עולה לשני. יורד משני לניטרלי, ועולה לשלישי. וההפך. לא יכול להיות שאני עובר ממצב למצב, אלא דרך החלום. No. זה קצת אולי...
מעניין.
ייתן... ההבנה למה חלום הוא חשוב... כמו שאני ער, 8 שעות.
אז תגיד, החלום זה משהו שהמערכת היא דורשת אותו, זאת אומרת, ככה זה מוגדר, שבין ראשון לשני חייב להיות ניוטרל, בין שני לשלישי חייב לעבור דרך ניוטרל.
כן.
גם אמרת קודם משפט שאנחנו חייבים לישון, חייבים להלום, ולא חשוב בכלל אם האדם מרגיש את ההלומות שלו, לא מרגיש את ההלומות שלו, העיקר שהוא עובר דרך הסטטוס הזה של הניוטרל. אז אם זה כזה חשוב, אז למה זה לא חשוב אם האדם מודע לזה, לא מודע לזה? כאילו, זה חלק שהוא חייב להיות, אבל כאילו מצד המערכת זה משהו שחייב להיות?
אם אתה נמצא בטבע האגואיסטי שלך...
למה אתה מתכוון? רק תגיד שאתה אומר טבע אגואיסטי.
הכוונה היא שכל הכוונות שלך רגילות טבעיות לטובת עצמו. אז כדאי לך לבצע מה שהגוף שלך דורש. הרמב״ם כותב על זה, שאדם חייב לישון, ודווקא לישון הרבה. זהו, זאת אומרת, אם זה על מנת לקבל, אז זאת אומרת, אם אדם נמצא בחיים הגשמיים, אז הוא מתנהג כך, רגיל. אם רוצה, לפי השולחן ערוך, אם לא, כן, לא חשוב, אבל החלום זה נשאר חלום. מה שאם כן, אם הוא כבר נמצא בדרגה רוחנית, שפעולות שלו הם על מנת להשפיע, ואז כאן השאלה, מה זה נקרא חלום בשבילו? או שחלום בשבילו זה גם כן מה שהוא חולם באמצע יום, אין? מהדברים הגשמיים, או מפני שהוא נמצא במצב שהוא משתוקק לאיזה מצב הרוחני, להשיג את זה, אז הוא, האם הוא כן מסוגל בתוך החלום לעשות איזה מין עלייה רוחנית, או בירור לפחות לקראתה. כי במשך היום הוא היה משתוקק לזה. אז החלומות שלו, הם יכולים להיות כאלה.
עוד חצי דקה הזמן ניגמר, ויש לנו עוד הרבה שאלות שלא הספקנו לשאול. איך נסכם את מה שלמדנו עד כה, בקשר לחלומות? עם מה אני צריך לצאת ממה שלמדנו עד כה?
שחוכמת הקבלה מתייחסת לחלום כהמשך היום. המשך המצב הערני, שדבר הזה הוא פיזיולוגי, הכרחי, או לאנשים שנמצאים במסגרת הגשמית, העולם הזה, או שהם נמצאים כבר במסגרת הרוחנית, מה שנקרא העולם הבא.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, להתראות.